טוב, רגע כולם פה התיישבו. בסדר? ערב טוב. אנחנו למדנו את פרק י' שהנושא שהתחלנו בו זה אמרנו הפרק עצמו הוא לא תמיד מובן, אבל התחלנו במשל שבפסוק הראשון, זבוב ועם מוות יבאיש יביע שמן רוקח, יקר מחוכמה מכבוד, שכלות מעט. וראינו פירושים על זה גם של רש"י וגם של אבן עזרא, שהולכים בכיוון שהמשל הוא לזבובים, זבוב קטן שיכול לגרום נזק גדול מאוד לשמן יקר ולקלקל אותו ולהבאיש אותו, וכך גם לעתים מעשה אחד קטן עלול לקלקל דבר גדול. רש"י פירש שיקר מחוכמה מכבוד, מכל החוכמה והכבוד שאדם עושה, לפעמים שכלות מעט, דבר פעוט קטן יכול לקלקל הכל באדם שהוא מחצה על מחצה, לפעמים מעשה אחד מכריע את הקו חלילה לרעה, ואז כנגד כל הדברים הטובים שהוא עשה שהוא מפסיד אותם. אבן עזרא אמר שיקר מחוכמה ומכבוד הוא אדם שהוא יקר מחוכמה מכבוד, אדם גדול, ועם צדיקים מדגדג קדוש ברוך הוא מחוד השערה. אז כמו שזבוב ועם מוות יבאיש יביע שמן רוקח, אז יקר מחוכמה מכבוד, אדם שיקר מחוכמה מכבוד יבאיש אותו שכלות מעט. זאת אומרת, אפילו מעשה עבירה שלכאורה נראה כדבר קטן, אבל אם הצדיקים הקדוש ברוך הוא מדגדג חוד שערה, ודבר כזה יכול, עלול לפגום גם באדם גדול. דרך אגב, בסוגריים, אולי כדאי על הדרך להרוויח פירוש, הוא לא בכיוון שאנחנו מדברים עליו בפרק הזה, אבל פירוש של הרב קוק לפסוק הזה, של יקר מחוכמה מכבוד שכלות מעט, שכאן בשני הפירושים, גם של רש"י וגם של אבן עזרא, אנחנו מדברים על זה ששכלות מעט עלול לפגום ביקר מחוכמה מכבוד. הרב קוק מסביר שזה דווקא לשבח, שלעיתים יותר מכל החוכמה והכבוד יש משהו בשכלות מעט שיכול להיות יותר טוב. באיזה מובן? במובן שלפעמים דווקא המחשבה שלנו והשיקול הדעת, נגיד ככה, אולי אפילו ההפרזה בזה, גורם לנו להימנע מכל מיני דברים חשובים שאנחנו צריכים להתקדם איתם קדימה. מורי ורבי הרב פילבר היה מזכיר את זה הרבה פעמים, את הפירוש הזה, גם בהקשר של מה שאנחנו אומרים בלך דודי, יסיס עלייך אלוקייך כמסוס חתן על כלה. מה פירוש המשל הזה, למה כמסוס חתן על כלה? כן, כמובן חתן וכלה שמחים אחד בשני, החתן שמח בכלה, אבל הוא הסביר שחתן וכלה שמתחתנים הם בדרך כלל לא כל כך מבינים. אני זוכר שאנחנו החלטנו להתחתן, אז ישר כולם שאלו אותנו, אבל רגע, מה תעשו ואיך תסתדרו ואיפה תגורו ואיפה זה, אמרו שלא חשבנו על זה כל כך, החלטנו שרוצים להתחתן ונמצא את הפתרונות, נמצא את הדרך, כן? וחתן וכלה שמחליטים להתחתן הם לא חושבים על כל הדברים האלה. אם זה מתחיל להפיל עליהם את הכובד של כל השיקולים של מה זה לנהל חיים ולהקים בית ולגדל ילדים ופרנסה וכו' וכו', היו בורחים מזה. אבל מה, הם אוהבים עם האור בעיניים ועם הפרפרים ועם הכל, והם רוצים להתחתן והם לא כל כך חושבים על אוקיי, מה נעשה אחרי זה. וברוך השם שזה ככה, ברוך השם שאנחנו לא תמיד חושבים על הכל, אנחנו קופצים למים מההתלהבות ומהשמחה ומהרצון, ואחרי זה בדיוק מסתדרים. אם היינו חושבים על הכל מראש, אז הרב פילבר אמר אותו דבר, החלוצים שעלו בתחילת הציונות, זה הרי טירוף מוחלט לעלות לארץ עם הביצות שהיו פה, לא היה פה כלום, מה היה פה? שום דבר, זה היה, וערבים ועניינים, איזה מין, זה צריך שיגעון מוחלט בשביל זה, אבל הייתה איזושהי התלהבות כזאת, כמסוס חתן על כלה, שרצון לעלות ולבנות את הארץ, ודווקא זה יקר מחוכמה מכבוד שכלות מעט. לפעמים שיש לך איזה שיגעון כזה שהוא לא הגיוני, שאם החוכמה והכבוד היו נכנסים פה, החוכמה הייתה נכנסת פה לסיפור, הייתה אומרת תעצור, השתגעת, מה פתאום. לפעמים יקר מחוכמה מכבוד שכלות מעט. לפעמים קצת שיגעון, שיגעון לעניין, שיגעון לדבר, זה לפעמים טוב. זה פירוש הרב קוק, שהוא בכלל לא בכיוון שאנחנו מדברים עליו כאן, אבל אני חושב שהוא פנינה יפה שכדאי לשמוע. בואו נחזור לענייננו. אבן עזרא המשיך כאן בעצם באותו כיוון. דרך אגב, המשל הזה שדבר קטן יכול לפגום במשהו גדול ויקר, הוא ממשיך גם את סוף הפרק הקודם. בסוף פרק ת' את הפרק ת' הסתיים וחוטא אחד יאבד טובה הרבה. לפעמים חטא אחד גם קטן יכול, אנחנו פרק י' בקהלת, אבל הפסוק האחרון של פרק ת' הוא וחוטא אחד יאבד טובה הרבה, ששוב זה אותו רעיון. ואבן עזרא המשיך גם את פסוק ד' בפרק י' ופרש, עם רוח המושל תעלה עליך מקומך על תנך, כי מרפא עניך תאים גדולים. זאת אומרת, אם אתה אדם שהוא חכם, שהוא עוסק בחוכמה והוא מתמנה להיות מושל, הוא מתמנה לאיזה משרה, אז מקומך אל תנח, אל תניח את הענווה שהייתה בך קודם, אל תניח את האחריות שהייתה בך קודם, אל תניח את הרצון ללמוד ולהתקדם, כי מרפא, אם תתרפא בזה, אם יהיה לך רפיון בעניין הזה ותזניח את זה, זה יניח חטאים גדולים. זה עלול להגיע אחרי זה לדברים מאוד מאוד חמורים, עד כדי אחרי זה פסוק ח', חופר גומץ בו ייפול ופורץ גדר ישכן ונחש. זאת אומרת, ההזנחה הזאת והקלת ראש בדברים והמחשבה שאני יודע הכל עלולה אחרי זה להביא למכשולים גדולים. וראינו שוב גם את העניין הזה על אותו משל שזבוב ומוות יבאיש. חז"ל דורשים את זה לעניין היצר הרע, שהיצר הרע נמשל לזבוב, כי כמו שהזבוב הוא צריך איזשהו פתח קטן, זאת אומרת הוא לא כמו נניח היתוש או הדבורה שיכולים לעקוץ ולפגום באור, היתוש, הזבוב, הוא לא יכול לפגום, אם האור הוא שלם הוא לא יכול לפגום בו, אבל הוא יכול, אם יש כבר איזשהו פתח, יש איזשהו פצע, הוא יכול כבר להתחיל להרחיב אותו ולחטט בו ולגרום לנזקים יותר גדולים, יותר ויותר גדולים. וזה היצר רע שדומה לזבוב. לפתח חטאת רובץ, ראינו את הכלי יקר, שהיצר רע מחכה לפתח הזה, הוא מחכה למקום של ההזנחה, הוא מחכה למקום של הרפיון, הוא מחכה לכישלון הקטן כדי להתלבש על זה ולהפיל אותך יותר ויותר. ולכן זאת הסכנה של הנפילה הקטנה גם, של החטא הקטן. וסיימנו, ומפה אני אמשיך, סיימנו באמת באמירה שגם מבטאת איך דבר קטן עלול לעשות, לדבר קטן עלול להיות משמעות מאוד גדולה. אבל זה מה שאמרנו שאנחנו צריכים להסביר. ראינו גמרא בחגיגה, מקור חמש. רגע, אני אשתף כאן גם לטובת שבבית. סליחה. רגע. כן. אז ראינו במקום מספר 5, הגמרא בר היי היי אומר להילל, מהי דכתיב ושלתם ורויתם בין צדיק לרשע בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו? היינו צדיק היינו עובד אלוקים, היינו רשע היינו אשר לא עבדו. זאת אומרת, למה הפסוק חוזר פעמיים על השוואות שהם לכאורה מילים נרדפות? אמר לי, עבדו ולא עבדו תרוויו צדיק יגמור ענינו. זאת אומרת, הפסוק מדבר בתך בין צדיק לרשע, ואחרי זה בתוך הקטגוריה של הצדיק הוא מחלק בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. זאת אומרת, שכך הצדיק שאפשר להגיד שהוא לא עבד, עובד אלוקים. איך? אינו דומה ששונה פרקו 100 פעמים לשונה פרקו 101. יש הבדל בין זה ששנה את פרקו 100 פעמים, שהוא נקרא שהוא עובד את השם, לשונה פרקו 101 פעמים, שהוא נקרא עובד אלוקים. צריך להסביר את זה, כן? זה שאתה אומר לך שהוא לא עובד השם חזר שנה פרקו 100 פעמים, זה לא דבר שמה בכך. איך הפעם האחת הזאת יוצאת כזה הבדל משמעותי? אז אנחנו נגיע לזה אחר כך. ואני באמת רוצה להתחיל עם, אנחנו בעצם כשאנחנו מדברים פה על מרפא יניח חטאים גדולים, אנחנו מדברים על הזנחה, אנחנו מדברים על עצלות, אנחנו מדברים על זה שאדם לא עושה את מה שהוא צריך לעשות ביסודיות ובחריצות שהוא צריך לעשות את זה. ובואו נראה את הנזקים של זה. שלמה המלך עצמו מדבר על זה במקום אחר, תראו משלי כף דלד. נזכור גם משלי כף דלת, תשאירו אצבע בקהלת. משלי כף דלת בסוף הפרק, פסוק למד. אנחנו נקרא כמה פסוקים. משלי כף דלת, פסוק למד, בסוף הפרק. פסוקים ידועים. על שדה איש עצל עברתי, ועל כרם אדם חסר לב. והנה עלה חולו כמשונים, כסוף עניו חרולים, וגדר אבניו נהרסה. ויחזה אנוכי, אשית ליבי, ראיתי לקחתי מוסר. מעט שינות, מעט תנומות, מעט חוק ידיים לשכב, ובה מתהלך רישך ומחסוריך כאיש מגן. אז זאת אומרת, אנחנו רואים אדם שיש לו קרם, יש לו שדה, אבל הוא מתעצל, הוא איש עצל, הוא איש חסר לב, קורא לו שלמה המלך. הוא אומר, מעט שינות, מעט תנומות, הוא אין לו כוח לקום בבוקר ולהתחיל לעבוד. והתוצאה של זה, זה שכל השדה הזה, כל הקרם, עלה כולו כמשונים, כסוף עניו חרולים, גדר אבניו נהרסה, ממש הכל מוזנח ומלא ב, אתם יודעים, צמחי פרא וכל מיני דברים כאלה, כי הוא לא מטפל. המדרש, בואו נחזור רגע לדף, מקור 6, מרחיב את הדבר הזה קצת, את הנקודה הזאת. אומר ככה, הוא מדייק כאן על מי מדובר, שנבין טוב על מי מדובר. יש לכם את הדפים? זה הדף של שבוע שעבר עוד, שלמות המעשה. חילקו רק את הדף החדש? אין את הדף הישן של שלמות המעשה? יש לנו עוד כמה וכמה מקורות שם, אולי אצל ודים, בתא של ודים אולי. בסדר? אני אתחיל לקרוא את זה, תקשיבו בינתיים, במקורות הבאים אני מקורא לכם. אז המדרש אומר ככה בספרי, ואומר, על איש, על שדה איש עצל עברתי, והנה עלה כולו כמשונים. על שדה איש עצל עברתי, זה שקנה שדה, כבר, זה שקנה שדה כבר, רגע, סליחה, ועל כרם אדם חסר לב, זה שקנה כרם כבר. אז על מה אנחנו מדברים? אנחנו לא מדברים על אדם שהוא לגמרי יושב בתל ואין לו שום דבר. הוא הלך, הוא קנה שדה, הוא קנה קרם, זאת אומרת, כן יש לו איזשהו רצון, יש לו איזושהי תוכנית לטפח כנראה את הקרם, לטפח את השדה, לעבוד. הוא לא בן אדם שלגמרי מתבטל. הועיל וקנה שדה וקנה קרם וקרוי איש וקרוי אדם. למה נקרא עצל וחסר לב? זה ביטויים קשים. שקנה שדה וקנה קרם ולא עמל בהם. יש בזה משהו אפילו עוד יותר גרוע, משהו בן אדם שלא קנה בכלל, תכף נדבר על זה קצת יותר. מניין שסופו להניח שניים שלושה דברים בפרשה? מה זה בפרשה? אתם רואים שהמדרש כבר ממשיל את זה ואומר, מה זה הקרם, מה זה השדה? זה לימוד התורה שלו, נכון? אז מה זה שהוא קנה קרם וקנה שדה? קנה ספרים, הולך אולי לשיעורים קצת, הוא כן רוצה ללמוד, אבל הוא מתעתן, עושה את זה בעלות. אז מניין שסופו להניח שניים שלושה דברים בפרשה, זאת אומרת, הוא בסוף יהיו לו חורים בלימוד שלו, כן? יהיו דברים שהוא לא ידע כמו שצריך. שנאמר, והנה עלה כולו כמשונים. ומניין שמבקש פתחה של פרשה ואינו מוצא, בסופו של דבר הוא ממש לא מצליח להבין את הפרשה כולה בגלל הנקודות האלה שחסרות לו, הוא לא מצליח להרכיב את הפאזל. שנאמר כסוף עניו חרולים, ועליו הוא אומר וגדר אבניו נהרסה. מה זה גדר אבניו נהרסה? מתוך שמבקש פתחה של פרשה ואינו מוצא, זאת אומרת הוא לא מצליח להגיע להבנה של הפרשה שבה הוא עוסק, יושב מטמא את הטהור, הוא מתאר את הטמא, הוא פורץ גדרם של חכמים. מה העונשו של זה? בא שלמה ופרש עליו בקבלה ופורץ גדר ישכנו נחש. זה אצלנו בפרק. כל הפורץ גדרם של חכמים לסוף שפורענויות באות עליו. זאת אומרת, האדם הזה, שוב, זה בן אדם שכן הלך ללמוד. זה בן אדם שכן, זה לא שהוא ישב בבית ואמר אני לא מעניין אותי. הוא כן עשה את הצד והלך ללמוד.
רציני.
אבל הוא עושה את זה לא ברצינות, בדיוק. הוא עושה את זה לא ברצינות. הוא מפסס פה, מפסס שם, הוא לא רוצה להתאמץ יותר מדי. אז כמובן, הוא יודע נקודה פה, נקודה שם, והוא מפספס משהו פה ומפספס משהו שם. ואז הוא רוצה להסיק מסקנות, וחסרים לו כל מיני דברים, והוא לא מבין, והוא מגיע למסקנות מעוותות. ונמצא שהוא מתאמה את הטהור ומתאר את הטמא. אנחנו ראינו בעיות כאלה של אפשר לתאר את השרץ בגוף נון טעמים, אבל שם דיברנו על חוכמולוג, על בן אדם שהוא יותר מדי חכם ושוכח את האמת מרוב הפלפול שלו. זה בן אדם שאולי הוא מאוד חכם, הוא דווקא כן עמל בלימוד שלו, אבל החוכמה שלו מוטט על ידי התאוות שלו וכדומה, על ידי האינטרסים שלו. כאן אנחנו מדברים על אדם שפשוט מתוך עצלות. הוא לא יודע מספיק, והוא חושב שהוא יודע, או שהוא אומר, זה מספיק לי מה שאני יודע, אני יכול כבר להסיק את המסקנות. הוא חפש את קיצורי דרך. דרך אגב, יש ספר שנקרא חובת התלמידים של אדמור פיזצ'נה, והוא כותב שם, הוא מדבר, זה מוסר לתלמידי ישיבה, והוא כותב שיש הבדל בין העצל והנרפא. מה זאת אומרת, מה ההבדל? הוא אומר, העצל זה מי שלא קם בכלל לסדר, הוא ממשיך לישון במיטה, הוא לא בא לבית המדרש בכלל, הוא לא רוצה בכלל ללמוד. הנרפא הוא זה שבא לבית המדרש ויושב ולומד, אבל הוא לא ככה בחצי קלאץ' כזה, הוא לא מתאמץ יותר מדי, משהו קצת קשה להבין, לא נורא, תקדם קדימה. הוא לומד דברים, מורי ורבי הרב רובינוביץ' זצ"ל היה אומר שיש כזה דבר שנקרא ביטול תורה באיכות. זאת אומרת, אתה לומד, אבל אתה לומד דברים שהם קלים יותר, אתה לא, אין לך כוח להתאמץ, אז אתה לא נכנס לסוגיות שהן קשות, זה קושיה, אתה לומד, אתה אומר, בוא נקרא קצת וורטים על הפרשה, זה נחמד, זה נעים, זה לא מאמץ יותר מדי, זה באיזי כזה, זה לא דורש ממני הרבה. האדמו"ר מפיזצ'נה אומר, הנרפא במידה מסוימת יותר מסוכן מהצל, כי הצל יודע שהוא לא למד, הוא יודע שהוא לא למד, אין לו אשליה כזאת שהוא למד. הנרפא אומר, הנה, אני בבית המדרש כל היום, אני לומד. אבל הוא לא יודע הרבה. גם מה שהוא יודע, הוא יודע מאוד חלקית, חסרים לו דברים, כמו שכתוב פה במדרש. ובסוף הוא נמצא שהוא חושב שהוא יודע, והוא לא יודע שזה הרבה יותר גרוע ממי שיודע שהוא לא יודע, כן? מי שיודע שהוא לא עשה כלום. הוא גם לא חושב שהוא צריך להשתפר, בניגוד לעצל, שמבין, אני לא עושה כלום, אולי יום אחד אני אתחיל לעשות עם עצמי משהו. הוא חושב שהוא עושה. אבל הוא לא באמת עושה, הוא לא באמת בתוך זה. עכשיו, זה אתגר קשה לכולם, כן? מזה, דרך אגב, זה הפירוש של אבן עזרא כאן בפרק, שהוא אמר, אם רוח המשל תעלה עליך מקומך אל תנך, כי מרפא יניח חטאים גדולים, הרפיון הזה בסוף מביא לחטאים גדולים, שזה בסוף מגיע לחופר גומץ בו יפול, ופורץ גדר, ישכן ונחש, כמו שכתוב כאן. אתה מגיע כבר לדברים הרסניים ממש. זה לא שאם אתה עצל, אז פה איזה משהו קטן חסר לך, איזה נקודה קטנה. זה הזבוב ומוות הזה. זה העיגול פינות הקטן הזה, שבסוף יוצר תמונה שלמה של חוסר רצינות, תמונה שלמה של משהו שהוא לא מחזיק. הוא לא מחזיק. אתם יודעים, אפילו תיקחו את זה בבעלי מקצוע. כן, אם תזמין קבלן, לא יודע מה, לשפץ לך משהו, והוא ישאיר פה איזה בלטות עקומות, ושם איזה קיר ככה לא גמור, ופה. הוא אומר לך, עשיתי 98% מהעבודה, נכון? אבל באמת, אי אפשר לקבל כזה דבר, נכון? זה כמעט לא שווה כלום. זה לא שזה לא שווה כלום, אבל אתה נכנס, זה מה שאתה רואה. אתה רואה את הדברים הקטנים האלה שזה הוא השאיר. היה לי פעם איזה נגר כזה שעשה אצלנו כמה עבודות, והוא השאיר, אתם יודעים, בסוף את הידית הזאת הוא לא שכח, ואת הדלת הזאת נשארה עקומה והוא לא סידר את זה, ושם ומשהו בצבע לא מתאים, היו כמה כאלה דברים, הדברים הקטנים האלה, אבל זה מעצבן ככה. כל פעם שאתה נכנס לך את זה, אני מתקשר אליו כל פעם, אני אומר לו, מתי אתה מגיע? זה, כן, כן, אני אגיע. וכל פעם הוא אומר לי, כן, כן, אני בסדר, אני פשוט עכשיו עסוק, השבוע יש לי איזה פרויקט, אני אחרי זה מיד מגיע אליך והכל, אני רודף אחריו שבוע, שבועיים, חודשיים, ככה, אני רודף אחריו, אני מתקשר אליו יום אחד, אני אומר לו, אז מה קורה? שלום, לא שכחתי אותך, אני יודע, אמרתי לו, אז בוא, תסדר את זה ותשכח אותי, ואני אשכח אותך. מה אנחנו רוצים כבר? אני רוצה להמשיך לרדוף אחריך עוד שנתיים, לא עוזר לי שאתה לא שוכח אותי. אבל זה הדברים, זה דברים קטנים. אבל זה לא רציני.
זה מוכר.
כן, אם יש לך עובד כזה, שכל דבר שהוא עושה, אתה יודע שאתה צריך אחריו לתקן את כל הקצוות שהוא השאיר פתוחים. אתה לא יכול לסמוך עליו, זה לא עבודה רצינית, כי אני בתוכנה. אם הוא כתב לך יופי של קוד, אבל כל פעם פתאום אתה רוצה שיש פה עוד בג, ושם עוד בג, הוא לא בדק בדיוק את זה, והוא לא עשה את זה יסודי, והוא לא עשה את זה יסודי. בסוף זה משהו שלא עובד. אז מה עשית? אז איך, אנחנו רואים איך הדברים, הפרטים הקטנים האלה, הם משנים את כל התמונה, הם ממש משנים את כל התמונה. וזה מעבר לזה שזה באמת פגום בסוף, זה ההבדל בין משהו רציני למשהו לא רציני. זה ממש, זה כל ההבדל. זה כל ההבדל. בין משהו שאתה מרגיש כל הזמן, שהנה פה יש, פה משהו כמו שצריך, ופה משהו לא כמו שצריך, ופה משהו כמו שצריך, או שאתה רואה יצירה, תוצאה, מוצר שהוא כמו שצריך, הוא כמו שצריך. כי לקחו את זה ברצינות, ובדקו, ולא הגילו פינות, ולא... זה בדיוק ההבדל. אז גם עבודת השם שלנו, גם לימוד התורה שלנו, הוא צריך להיות עם אותה גישה רצינית, עם אותה רצינות. זה מה שכהל מדבר עליו פה בפרק. עכשיו תראו, מסילת ישרים, בביאור מידת הזריזות, הוא מדבר בדיוק על המדרש הזה. הוא קצת מסביר יותר, מסילת ישרים, רמח"ל, מדבר שם תמיד על כמובן על יצר, על 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 המידות של האדם שמביאות אותו, עם מה הוא צריך להתמודד כשהוא בא לעבוד על מידת הזריזות, כן? או על כל מידה. אז הוא כותב ככה, ותראה כי מקום מספר 7, כן, ותראה כי טבע האדם כבד מאוד. זה בצד בצד השני של זה, כן. ותראה כי טבע האדם כבד מאוד, כי אופריות החומריות גס. זאת אומרת, הגוף שלנו באופן כללי הוא, אתם יודעים, כל אחד יודע את זה שהשעון מצלצל בבוקר, והאדם כבד מאוד, נכון? השעון מצלצל ולמי יש כוח לקום עכשיו, כן? על כן, לא יחפוץ האדם בתור החומלכה. אז העצלות הזאת, זה שאנחנו לא רוצים להתאמץ, זה משהו טבעי. ומי שרוצה לזכות לעבודת הבורא יתברך, צריך שיתגבר נגד טבעו עצמו ויתגבר ויזדרז. אז דורש ממך כל הזמן מאבק מסוים, זאת אומרת כל הזמן להתגבר על הנטייה הזאת להתעצל, כן? על הנטייה הזאת לא להתאמץ. שאם הוא מניח עצמו ביד כבדותו, ודאי הוא שלא יצליח. והוא מה שאמר התנה, הווה אז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיים. נמרצות, כן? לא את הכבדות הזאת. והנה שלמה שנה מאוד בהזרתו על זה, בראותו את רוע האצלה וההפסד הגדול הנמשך ממנה. ואמר, מעט שנות, מעט תנומות, מעט חיבוק ידיים לשכב, ובא כמהלך ראשיך ומחסריך כאיש מגן. כי הנה האצל, אבל בי שנושא רע בקום ועשה, אז אנחנו עוברים כאן ממי ש... הרי דיברנו בפרקים הקודמים על כל מיני פגמים שיש באדם, כן? על התאווה, על הכבוד, על זה שהיצר מעוות לנו את החוכמה, על כל מיני דברים כאלה. העצל הזה הוא לא עושה רע כאילו לאף אחד, הוא לא עושה שום דבר רע, הוא לא עושה כלום, כן? הוא לא עושה רע והוא לא עושה טוב. אז זה נראה כאילו שהוא טיפוס לא מזיק, נכון? הוא לא כמו הקודמים שעשו דברים רעים, הוא לא עושה שום דבר רע.
בסוף הוא מזיק לעצמו.
בדיוק. אינו עושה רע בקום עשה, הנה הוא מביא את הרע עליו בשווה אל תעשה. בשווה אל תעשה שלו, כן? זה ממש שווה אל תעשה. הוא מקיים שווה אל תעשה, זה מה שהוא רוצה. ואמר, גם מתרפא במלאכתו, אך הוא לבעל משחית. זה גם פסוק במשלי. כי אף על פי שאיננו המשחית העושה הרע בידיו, לא תחשוב שהוא רחוק ממנו, אלא אחיו הוא ובן גילו הוא. הוא גם מהקבוצה של אותם אנשים שמזיקים. ואמר עוד לבאר רעת היצל באור ציורי, מה שיקרה ויוולד לעינינו יום יום. אז די שצל עברתי על קרם אדם חסר לב, הנה עלה כולו כמשונים, כסוף עניו חרולים, וכזה אנוכי ישית ליבי, ראיתי לקחת מוסר, מעט שנות, מעט תנומות וכו', ובא מתהלך רשך, הנה מלבד פשוטו שהוא אמיתי כמשמעו, שהוא מה שקורה שדה הצל ממש, כן? כמובן בשדה הצל, אז צומחים כל מיני חרונים וכמשונים וכל מיני דברים כאלה. הנה דרשו בו חכמים זל מדרש נאה וזה לשונם, זה המדרש שראינו. והנה עלה כולו כמשונים שמבקש פירוש של פרשה ואינו מוצא. כסוף ענה בתוך שלא עמל בהם, הוא יושב תמת התור ומתאר את התמה. הוא פורץ גדרן של תלמידי חכמים. כן, כי הוא יש לו כבר, הוא כבר יודע. כן, היה לי פעם שלימדתי במיימונדיז. למדנו איזה גמרא עם רשי, ואיזה תלמיד אומר לי, לא נראה לי מה שרשי אומר. אז אמרתי לו, תגיד לי, שאתה, לא יודע מה, יש לך איזה דלקת גרון קלה. אתה הולך לרופא, והוא אומר לך, קח את האנטיביוטיקה הזאת והזאת. אתה אומר לו, לא נראה לי מה שאתה אומר, נראה לי שצריך איזו תרופה אחרת. אתה בכל זאת סומך עליו, הוא למד קצת, כן, קצת יותר ממך. אתה אולי הסתכלת שנייה באינטרנט מה צריך לעשות, הוא קצת, יש לו, בכל זאת, רכש פה משהו. אז זה בסדר להקשות על רשי, זה בסדר לנסות להבין, לשאול למה רשי אומר את מה שהוא אומר. להגיד לא נראה לי, רשי למד קצת יותר ממך, קצת עמל על הסוגיה הזאת, קצת יותר ממה שאתה עמלת עכשיו, כן? אז בכל זאת, אדם שהוא חושב שבמעט שהוא מסתכל הוא כבר מבין הכל, אז הוא פורץ גדרן של תלמיד החכמים. מה עונשו של זה? שלמה פרש, הוא פורץ גדרי של חנון נחש. והיינו כי רעה תעצל, אינה באה בבת אחת, אלא מעט מעט, בלא שהיא ידע וירגיש בה. זאת אומרת, הוא חושב שהכל בסדר. זה שהוא יגל פינה פה, יגל פינה שם, זה לא נורא. אבל לאט זה הופך להיות משהו מאוד מהותי, שיוצר את כל הקרם הזה, שמלא כולו חרולים, כן? כי הנה נמשך מרע על רע, עד שימצא טבוע בתכלית הרעה. הנה בתחילה אינו למחסיר התורח אשר הראוי לו. מי זה נמשך שלו ללמוד בתורה ככל הצורך? הוא מפני חסרון הלימוד, כשיבוא אחר כך ללמוד, תחסר לו הבנה. כן, כי ברור, אם אתה עמל, אז אתה בתוך הלימוד, אתה רוכש את הכלים, אתה רוכש את המיומנות, אתה הגלגלים זזים, כן? אז גם כשאתה בא לסוגיה חדשה, אתה כבר במקום אחר. כשאתה עושה את הכל בעצלות, אז אתה כבר, זה גם לא מאפשר לך להתקדם גם בסוגיות הבאות שאתה כן רוצה. והנה, אני חושב שזה מה שהוא מתכוון גם שהוא אומר, הנה רגע, הוא ממשיך את זה. והנה אילולי הייתה גומרת רעתו בה, כבר הייתה רבה. זאת אומרת, אם כל מה שזה היה מסתכם זה באמת בעצלות הזאת שהוא לא יודע הרבה, זה רע בפני עצמו, אך עוד מתרבה והולכת, אבל זה עוד יותר מזה, במה שברצותו על כל פנים ליישב הפרשה והפרק ההוא. הוא אומר, טוב, באמת יש פה קושיות, אני לא כל כך מבין, אז יש לי רעיון איך להסביר, יש לו, הוא כבר יודע, כן? והנה יגלה בפנים שלו כהלכה, וישחית האמת ויהפכה, ויעבור על התקנות ויפרוץ את הגדרים. בסופו כליה כמשפט כל פורץ גדר. אמר שלמה, ואחזה אנוכי אשית ליבי, התבוננתי על הדבר הזה וראיתי גודל הרע שבו, שהוא כערס ההולך ומתפשט מעט מעט. למה פורץ גדר ישכן ונחש? כי זה בדיוק כמו הנשיכה של הנחש. הערס לאט 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 מתפשט בגוף, כן? זה מתחיל מנשיכה קטנה, אבל זה לאט לאט משפיע על הכל. ואין פעולתו ניכרת עד המיטה. וזהו מעט שנות, זה מעט, מעט שנות, מעט נומות. ובא כמהלך רשיך ומחסרך כאיש מגן. בסוף מגיע עד הראש. והנה אנחנו רואים בעינינו כמה פעמים, כמה וכמה פעמים, שכבר ליבו של האדם יודע חובתו ונתעמת אצלו מה שראוי לו להצלת נפשו ומה שחובה עליו מצד בוראו, ואף על פי כן יניחהו. זאת אומרת, כאן שוב לא מדובר על בן אדם שכופר במה שהוא באמת צריך לעשות, הוא מבין מה החובות שלו, אבל בכל זאת הוא לא עושה מה שהוא צריך, לא מחסרון הכרת החובה ההיא ולא לשום טעם אחר, אלא מפני שכבדות ההצלה מתגברת עליו, פשוט לא בא לו, אין לו כוח. והרי הוא אומר, אוכל כמעה, או אשן כמעה, או קשה עליי לצאת מביתי, פשטתי את קוטנתי, איך אכל בשינה, חמה עזה בעולם, הכרה רבה או הגשמים, וכל שאר המטלאות והטוענות, אשר פי העצלים מלא מהם. ובין כך ובין כך, התורה מונחת, ועבודה מבוטלת, ואדם עוזב את בורו. ומה שלמה אומר, בעצלתיים ממך המקרה ובשפלות ידיים, ידלוף הבית. כן, זה גם אצלנו. סוף הפרק שלנו, לקראת סוף הפרק. אז כן, הדליפה הזאת שלא תיקנת אף פעם, נכון? זה הדברים האלה. למי יש כוח לזה? מי בא לעשות את זה? אדם שלא מסוגל להתגבר על הנטייה הזאת, וכמובן שזה כמו שהוא אומר כאן, זה מהלך כזה של אופי. ככל שאתה נכנע יותר לנטייה הזאת, ככה יותר קשה לך להתגבר עליה בהמשך. ככל שאתה לומד להתגבר עליה, אז ככה זה נעשה לך יותר קל, כן? אם אתה לא מתעורר בבוקר אף פעם, ועכשיו החלטת שמעכשיו תתעורר, יהיה לך מאוד קשה, זה ייקח זמן עד שזה. אם אתה רגיל כל בוקר שעכשיו מצלצל, אתה קם, כמה שאתה עייף ואולי בא לך לישון, אתה קם, אז אתה מורגל בזה. כן, אז זה בעצם הנזק העצום שיכול להיות פה. בדרך אגב, מה שהוא כותב כאן, שמדובר על אותו אדם שבסוף מגלה פנים בתורה שלא כהלכה, הרמב"ם במורה נבוכים בחלק ג' פרק מ"א, שהוא מדבר על העונשים שיש בתורה לחוטאים, אז הוא אומר, התורה מחלקת ברמת העונש בין ארבע דרגות, יש אנוס, יש שוגג, יש מזיד, ויש קטגוריה של העושה ביד רמה, שזה מורד ממש, הוא לא חוטא במזיד מתוך תאבון, מתוך כישלון, אלא ממש מורד. והוא אומר, השוגג, הוא מחלק שם חילוק מעניין, הוא אומר, שוגג זה מי שלא ידע שמה שהוא עושה זה עבירה, כי לא יודע, הוא חשב שזה שומן ובסוף זה חלב, כן, או משהו כזה. אבל הוא אומר, מי שחוטא מתוך שגגה בהוראה, זאת אומרת, הוא למד את הסוגיה נניח ופסק לעצמו הלכה, אבל בטעות, הוא אומר, הוא יותר קרוב למזיד, הוא מבחינתי לא שוגג. כי אם הוא היה לומד ומעמיק יותר ומברר יותר כמו שצריך, הוא היה מגיע לתשובה הנכונה. הטעות שלו בדרך כלל נובעת מתוך איזשהו קיצור, איזשהו עיגול פינות. אז זה מה שכתוב כאן, כן? ואיזה עיר בתלמוד, ששגגה תלמודו לזדון. זה הכוונה. מה זה עולה זדון? שיש בזה איזשהו זדון שאתה פוסק לעצמך ואתה לא מברר דברים עד הסוף. אתה מסתכל שנייה ואומר, כן, נראה לי בסדר, כן, או משהו כזה. בלי לברר דברים עד הסוף. וזה תולדה של אותה עצלות. ושוב, אנחנו מדברים, כמו שאנחנו רואים, על אותו אדם שקנה את השדה, קנה את הכרם, הוא הולך ללמוד, אבל הוא לא עושה את זה כמו שצריך. והנה, הדוגמה הזאת של פורץ גדר ישכנו נחש, חז"ל משתמשים בה הרבה פעמים למי שפורץ את הגזרות של חכמים, באופן כללי. ומה זה הגזרות של חכמים? הרבה פעמים באים בדיוק כדי ללחם עם העניין הזה. תראו, באבות דרבי נתן. אנחנו יודעים, אבות דרבי נתן, כבר הבאתי כמה פעמים, זה בעצם הרחבות על אבות. איך אבות מתחיל? הם אמרו שלושה דברים, הבו מתונדים, ועדים תלמיד הרבה, ועשו סייג לתורה. אז ועשו סייג לתורה מוסבר ככה, סייג גדר, נכון? פורץ גדר ישכן נחש, זה אותו סייג. אז תראו מה כתוב בעבוד רבי נתן, כנגד מי זה נאמר. מניין שעשו חכמים סייג לדבריהם? שאמרו חכמים לקרות קריאת שמע עד חצות? רבן גמליאל אומר עד קריאת הגבר, מקור שמונה, כן? אלא שלא יאמר אדם, הועיל ואני מותר לקרוא קריאת שמע כל הלילה, אלך וישן לי אימת שארצה, אני קורא קריאת שמע. זאת אומרת, מהתורה באמת, זמן קריאת שמע של ערבית הוא עד עלות השחר. עד עלות השחר. אבל חכמים אמרו עד חצות. למה? כי אדם יחזור בסוף היום העבודה, הוא עייף, הוא מגיע הביתה, הוא אומר, טוב, יש לי זמן עד עלות השחר. אני אלך לנוח קצת, אני ארגע קצת מהיום, ויש לי זמן, נקרא קריאת שמע, מתי ש... יש לנו סיג זמן, לא צריך להיות החוץ. מה קורה כמובן? חטפתו שינה, לא קרה, כן? נרדם, זהו. הרי זה מתחייב בנפשו. מכאן אמרו חכמים, עלה אדם למיטה, יקרא, כן? כי יקרא קריאת שמע לפני שהוא לראשון. ואם היה תלמיד חכם, יקרא את שמע בתחילה, ואם רצה לשנות, ישנה. קודם תלמד, אחרי זה תלך ותנוח. וכל העובר על דברי חכמים, הרי זה מתחייב בנפשו, שנאמר חופר גומץ בו יפול, ופורץ גדר ישכנו נחש. כן, זה מי שפורץ את הסייג. כי מה קורה שאתה פורץ את הסייג הזה שחכמים עשו ונכנע לאותה עצלות? אתה בסוף עובר על דברי תורה, נכון? זה מה שקורה. עכשיו המהר"ל מסביר פה יותר לעומק מה זה העניין הזה של פורץ גדר ישכנו נחש, למה זה נאמר דווקא על הסייגים, על על גזרות חז"ל. אומר המהר"ל כך, ועוד יש בדבר זה מה שאמר, כי העובר על דבריהם חייב מיטה, כן? אז יש בדבר זה עניין מופלג מאוד, כן? לכאורה אמירה קיצונית, אמירה קצת קשה, שהעובר על דברי חמים חייב מיטה, פורץ גדר ישכן ונחש, למה הוא חייב מיטה? וזה כי כמו שאמרנו, כי גזרות ברבנן הם נקראים גדר לתורה, וכמו שהגדר הוא מבדיל וחוצץ בין דבר לדבר, מה תפקיד הגדר? להגיד יש פה חציצה, זה תוחם משהו מסוים, זה מבדיל, זה אומר זה מקום שלו וכאן הוא תחום ופה הוא מוגדר, כן? גדר מגדירה, נכון? אז הוא אומר כך, הם, כך מצוות דרבנן הם מבדילים ומפרישים את האדם מן החטא, כן? הגדר מבדילה בין דבר אחד לדבר אחר, אז הגזרות דרבנן מבדילות בין האדם ובין החטא, ואם לא היו מצוות דרבנן, היה בא האדם לידי חטא ביותר, ועל ידם הוא מובדל מן החטא. ודבר כמו זה נחשב כמו צורה והשלמה לדבר, כי צורת הדבר הוא הבדל דבר מדבר. עכשיו זו הגדרה מעניינת. אנחנו יודעים שכבר אצל הפילוסופים היוונים, בעקבותיהם גם בספרי הראשונים, אצל הרמב״ם ובעוד ספרים, גם מהר"ל מדבר על זה הרבה, יש הבדל בין החומר ובין הצורה. החומר זה בעצם הישות הפיזית, הנוכחות הפיזית של הדבר, של כל עצם. הצורה זה המהות שלו. מה בעצם מגדיר אותו, מה הוא. כן, אדם, הצורה שלו זה חי מדבר. זה מה שמגדיר אותו כאדם, מבדיל אותו מדברים אחרים. עכשיו, המהר"ל אומר פה דבר מעניין. מה זה הצורה, שאני מגדיר צורה? זאת הגדרה. מה זה הגדרה? זה להבדיל בין הדבר הזה לדבר אחר. להגיד, אתם יודעים, כמו שנים לילדים, מה יוצא דופן, נכון? שמים, לא יודע, מכונית, מסעית, מטוס וחתול, מה יוצא דופן. אתה צריך להגדיר, אתה צריך להבין את המהות. אלה כלי תחבורה וזה בעל חיים. יש פה איזושהי הגדרה של הדבר שצריך להבין אותה, וההבנה שלה היא בהבדלה שלה מדבר אחר. כן, חזל אומרים שאנחנו אומרים הבדלה בכונן הדעת. אנחנו אומרים הבדלה בכונן הדעת, כי אם אין דעת, הבדלה מניין. ההבדלה דורשת יכולת הגדרה, יכולת הבחנה בין דברים. אבל ההבחנה היא נובעת מהגדרה. והגדרה היא צורת הדבר. אז המהר"ל אומר, צורת הדבר, המהות שלו, היא בעצם מה שמבדיל אותו מדברים אחרים. כשאני שואל מה זה, מה המהות של הדבר, אני בעצם רוצה להגיד מה מיוחד בו, מה שונה בו מכל דבר אחר. זה מה שמגדיר אותו, נכון? אז אומר המהר"ל, גדר זה מלשון הגדרה. למה גדר זה מלשון הגדרה? כי היא מבדילה בין הדבר לדבר אחר. היא תוחמת אותו, היא הופכת אותו למה שהוא. היא מבדילה אותו מדברים אחרים. עכשיו, שאני רוצה להגדיר את עצמי כעובד השם, אני צריך את הגדר הזאת שחכמים עשו לי, שמרחיקה אותי מהחטא. כי אם הגדר הזאת מטושטשת, אז משהו בהגדרה שלי מטושטש. בעצם המהות הזאת שאני רוצה להגדיר לעצמי, הוא לא מוגדר, הוא לא תחום, הוא נוזלי, כן? כן, זה מה שהוא אומר כאן. דבר זה נחשב כמו צורה והשלמה לדבר, כי צורת הדבר הוא הבדל דבר מדבר. כאילו היו מצוות דרבנן שמבדילים אותו מן החטא, הם נחשבים כמו צורה והשלמה לגוף המצווה, מאחר שעל ידם הוא ההבדל מן החטא. כיוון שהגזרות דרבנן מבדילות את האדם מן החטא, הן בעצם מגדירות את המהות של המצווה, את המהות של האדם שמקיים את המצווה. וכאשר חוטא ומבטל הגדר, דבר זה הוא ביטול הצורה וההשלמה, ואין לך היעדר כמו זה. זה ממש שיא ההיעדר. כי היעדר של גוף הוא לא היעדר, היעדר של צורה הוא היעדר מוחלט. כן, היעדר של צורה זה ביטול המהות של הדבר, וזה דבר שאין לו תיקון. וכאשר מבטל דבר שנחשב צורה והשלמה לדבר, כן, כאשר דבר, ולכך בא עליו היעדר והמיטה גם כן, כאשר הוא נותן היעדר וביטול לדבר שהוא כמו צורה והשלמה. וזה שאמר פורץ גדר ישכן ונחש. כלומר, מי שפורץ דבר שהוא גדר, שהוא מגדיר, דהיינו דבר שהוא מבדיל בין דבר לדבר, שזהו עניין הגדר, ומפני שמבטל דבר שהוא כמו צורה, שהוא הבדל דבר מדבר, ודבר זה בוודאי נחשב היעדר, לפיכך ישכן הוא נחש שהוא העדר, שהביא הנחש העדר והמיטה לעולם. אז פורץ גדר ישכן הוא נחש, כי הוא בעצמו יצר את הביטול ואת בעצם המחיקה של הצורה של המהות, בזה שהוא ביטל את ההבדל. ודבר זה עניין מבואר בחוכמה, ולפכך בכל מקום שזכרו גדר שלא יבוא אדם לחטא, אמרו העובר על גדרם בא עליו המיטה. עכשיו תשימו לב שוב, הגדר הזה זה הזהירות הזאת בפרטים, זה לא לגלוש, זה לא לקשטש. הצל הזה והנרפא שהוא מעגל את הפינות, הוא בדיוק נופל במקומות האלה, הוא בדיוק נופל במקומות שבהם צריך את את הרצינות הזאת, את הגדר הזה, את הגבולות האלה, את המשמעת הזאת, שם הוא נופל. ולכן הוא מגיע עד כדי ביטול הצורה, כן? זה כמו שאמרנו, הדברים הקטנים האלה יוצרים הבדל מהותי מאוד, כן? אותו בעל מלאכה שהוא יסודי ועושה את העבודה עד הסוף, לאותו אחד שמשאיר את כל הקצוות האלה שבסוף ככה זה נראה. זה ממש מבטל את הצורה. זה ממש מבטל את הצורה. כן, אני כבר לא מדבר על זה שזה, אתם יודעים, במקומות מסוימים, רשלנות הכי קטנה של קבלן שבונה עלולה אחרי זה גם להביא לאסונות. שלא נדע. באי הקפדה על דברים קטנים. שלא נדע. אחרי זה קמות ועדות חקירה על, על, על אסונות שלא עלינו, נכון? אז אנחנו רואים איך לפעמים הדברים הקטנים האלה יכולים ליצור באמת דברים מהותיים וגדולים. עכשיו אנחנו באמת נסיים כאן בדבר ש באותה גמרא שראינו על אינו דומה השונה פרקו 100 פעמים שונה פרקו 101 פעמים, שאמרנו שזה דבר שיוצר הבדל, שזה בדיוק נכנס כאן לנקודה הזאת. תראו, בעל התניא כותב מקור מספר 10, אומר למה ההבדל זה בין שונה פרקו 100 פעמים לשונה פרקו 101. והיינו, משום שבימיהם היה רגילות לשנות כל פרק 100 פעמים, זה היה מה שמקובל, שכל דבר חוזרים לו 100 פעמים, ולכן זאת הפעם ה-101 היתרה על הרגילות שהורגל מנעוריו, שקולה כנגד כולן ועולה על גביהם ביתר שאת ויתר אז להיות נקרא עובד אלוקים, ושכדי לשנות טבע הרגילות צריך לעורר את האהבה להשם. זאת אומרת, המאה פעמים סימן תביא, הלכת. הפעם ה-101 מראה שבאמת אכפת לך, שבאמת אכפת לך, שאתה, אם לא הבנת עד הסוף, אתה תשבת עוד פעם הזאת, גם אם אתה לא חייב, אתה עושה את זה עד הסוף. יכול להיות שאחרי 100 פעמים אתה עוד לא לגמרי, יש עוד משהו שעוד לא הבנת עד הסוף. ה-101 מראה שאתה לא תעזוב את זה עד שתבין. זה בדיוק ההבדל. זה דרך אגב הבדל בכל תחום בחיים, בין המצטיינים לבינוניים. ממש ההבדל. המצטיינים הם לא ישאירו משהו לא גמור, אף פעם. הם תמיד יעשו את הכל זה אכפת להם, זה בוער בהם, אז הם לא ישירו שום דבר, זה מה שמבדיל אותם, ממש ממש בכל תחום. אז אנחנו רואים איך הגישה הזאת, וכמו שאמרנו, זה אחרי שדיברנו על כל הפגמים שצריך להיזהר מהם וכו' וכו', כאן שלמה המלך מדבר על עוד דרגה, על דרגה יותר גבוהה, על האמירה כאילו, הדברים האלה לא יבואו בבינוניות, הם לא יבואו בערך, הם צריכים ממש ירידה והקפדה עד הדברים הכי קטנים. כי בלי זה, זה לא רציני. בסדר, אז זה הפרק הזה שמדבר על, אפשר להגיד, שלמות המעשה. כן, קראנו לזה. הדרישה פה לשלמות, הדרישה לשלמות היא לא פריבילגיה, היא לא לוקסוס. היא בעצם נדרשת. כן, זה, רואים פה הרבה פסוקים על זה. בפרק י' פה, בפסוק תזעני נעיל אחרת שמלכך נער ושרייך בבוקר אוכלו, אשראי אחרת שמלכך בן חורים ושרייך בעת יאכלו בגבורה ולא ושתי. כל מראה על ההבדל בין מי שהגישה שלו רצינית למי שלוקח את זה בקלות ובאיזי. אוקיי, אנחנו נעבור הלאה לפרק י' א', ואנחנו כאן מגיעים כבר לסיכום של הספר. אני אקרא את פרק י' א' ביחד עם פרק י' ב', למרות שהם עוסקים בנושאים קצת שונים, אבל לא עד סוף פרק י' ב', אלא עד פרק י' ב' פסוק ח', או עד פסוק זין בעצם, פסוק ח' מתחיל את כמה פסוקים האחרונים, שבעה פסוקים אחרונים שהם פסוקים של חתימה, אפשר להגיד, שאפילו יש כאלה שאומרים שהפסוקים האלה של החתימה הם אפילו לא נכתבו על ידי שלמה, הם נכתבו, ראינו שלמשל בספר משלי כתוב שחזקיהו המלך ליקט כל מיני דברים מחוכמת שלמה וכתב, יכול להיות שזה על ידי המלקט הזה, שזה אולי חזקיהו או מישהו אחר, כי כתוב שם גם מדובר על קהלת בגוף שלישי, למשל פרק י' פסוק ת' ויותר, שהיה קהלת חכם עוד לימד דעת את העם וכו'. אז אלה פסוקים שממש פסוקי חתימה, אנחנו נראה אותם גם ביחס לפתיחה. אבל היחידה כאן שמתחילה בפרק י' אני שוב אני אקרא אותה עם הפסוקים של תחילת פרק י' והיא גם מדברת מאוד, כמו שאנחנו נראה, עם שני הפרקים הראשונים, שכמו שראינו שני הפרקים הראשונים היו פרקים של ייאוש, פרקים שאומרים שאין טעם בשום דבר, ואז אחרי זה מפרק ג' התחלנו לבנות איזושהי משמעות בתוך מסגרת החיים שיש לאדם. אז עכשיו אנחנו מגיעים למסקנה, אנחנו חוזרים להתבונן על אותם דברים שדיברנו עליהם בפרקים הראשונים, אבל מתוך הפרספקטיבה שרכשנו. אז נקרא פרק: שלח מך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. תן חלק לשבעה וגם לשמונה, כי לא תדע מה יהיה רעה על הארץ. אם ימלאו ההבים גשם על הארץ, על הארץ יריקו, ואם יפול העץ בדרום ואם בצפון, מקום שיפול העץ שם יהו. שומר רוח לא יזרע, ורואה ועבים לא יקצור. כאשר אינך יודע מה דרך הרוח כעצמים בבטן המלאה, ככה לא תדע את מעשה האלוקים אשר יעשה את הכל. בבוקר זרע את זרעך, ולערב אל תנח ידיך, כי אינך יודע איזה יכשר הזה או זה, ואם שניהם כאחד טובים. ומתוק האור, וטוב לעיניים לראות את השמש. כי אם שנים הרבה יחיה אדם, בכולם ישמח, ויזכור את ימי החושך, כי הרבה יהיו כל שבא הבל. שמח בחור בילדותך, ויטיבך לבך בימי וחורותיך, והלך בדרכי לבך ובמראה עיניך, ודע כי על כל אלה יביאך האלוקים במשפט. ועשר כעס מליבך, ועבה רעה מבשריך, כי הילדות והשחרות הבל. וזכור את בוריך בימי בחורותיך, עד אשר לא יבואו ימי הרעה, ויהיו שנים אשר תאמר לי בהם חפץ. עד אשר לא תחת השמש והאור והירח והכוכבים, ושבו היבים אחר הגשם. ביום שיזו שומרי הבית, והתאבטו אנשי חיל, ובטלו התוכנות כי מיעטו, וחשכו הרעות בערובות. וסוגרו דלתיים בשוק, וישפל כל התחנה, ויקום לכל הציפור, וישחו כל בנות השיר. גם מגבוה ייראו, וחתחתים בדרך, וינעץ השקד, ויסתבל לך גב, ותפר האביונה. כי הולך האדם אל בית עולמו, וסבבו בשוק הסופדים. עד אשר לא ירתק חבל הכסף, ותרוץ סגולת הזהב, ותישבר כד על המבוע, ונרוץ הגלגל אל הבור. וישוב ואפר על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. אז כמו שאתם רואים, החלק הראשון בפרק י' אפשר להגיד עד פסוק ו' ז', נדבר קצת על החקלאי במידה מסוימת, אפשר להגיד על הזריעה, על העבודה של החקלאי. אחרי זה אנחנו נכנסים לתיאור של חיי האדם. מדובר בתחילה על הבחרות, צמח בחור בילדותיך, זכור את בוריך בימי בחורותיך, עד אשר לבוא ימי הרעה. וכאן מתואר את לאט לאט ההידרדרות, אפשר להגיד, כן, זה במשלים, אבל ככה חזל לומדים את זה, וזה די מההקשר, זה די ברור. המשל של לאט לאט הירידה של האדם בזקנה, ההפסקה, אפשר להגיד, של תפקודים השונים, עד שמגיע בסוף ישוב ואפר על הארץ שהיה, והרוח תשוב לאלוקים אשר נתנה, בעצם סיום החיים. מה הקשר בין הדברים? כן, שני דברים שונים, ואני כן רוצה לקשור ביניהם. אבל נתחיל בחלק הראשון, בפרק י' א'. נתחיל בכמה דקות. אני ראיתי ש אתם יודעים מה, לפני כן, סליחה, דבר אחד לפני שנדבר על פרק י' א', קצת שיהיה לנו בהקשר את מה שאנחנו רוצים לדבר על הקשר בין החלקים, אני רק יאיר עוד הערה על החלק השני. זה דבר חריג מכל מה שראינו עד עכשיו בספר קהלת, שקהלת מתאר כאן את המוות כתהליך של הזדקנות, של ירידה, כן, לא תמיד נעים לדבר על זה, אבל כתהליך הדרגתי שבסוף מוביל למוות. עד עכשיו קהלת קרא למוות בדרך כלל מקרה. ומקרה הוא משהו דרך כלל פתאומי, הוא משהו שרירותי, הוא משהו בלי הסבר, בלי איזשהו תהליך שמוביל אליו, בלי סיבה ותוצאה. זה משהו שפתאום קורה, שפתאום נופל. וכך הוא דיבר על המוות לאורך כל הספר, הוא קרא לו מקרה לא מעט פעמים, ראינו את זה בכל מיני הקשרים. לפעמים הוא דיבר על זה שמקרה אחד יקרה את הכל, הכסיל והחכם וכולי. הוא דיבר על זה שוב ושוב, וכאן הוא בוחר לדבר על המוות כסיום של תהליך, לא כמקרה, אלא כמשהו שיש תהליך שמוביל אליו, והוא סיומו של אותו תהליך. ויש איזה הרבה משמעויות באמת בהקשר של הפרק הזה, בהקשר של המסקנה שהוא רוצה להביא אותנו אליה, ואנחנו ננסה להבין מה בעצם שינוי התפיסה פה שהוא מנסה להגיד לנו. אבל באמת נתחיל את זה כאן בהקשר הזה. אני באמת רוצה לדבר על פרק י' א'. וראיתי הרב מידן, שם הרב יואל בן נון, אמר שמה שכתוב פה בתחילת פרק י' א' הוא ממש מתכתב עם פרק א'. בפרק א', על מה דיברנו? על המחזור הקוסמי הגדול, כן, שהאדם עומד מולו ומרגיש חסר משמעות, נכון? דור הולך ודור בא בארץ העולם עומדת, זרח השמש ובא השמש, מקומו שואף סורח ושם, הולך לדרום סובב צפון, סובב סובב הולך הרוח, הסביבותיו שב הרוח, כל נחלים הולכים אל הים והים איננו מלא, מה שהיה הוא שיהיה, מה שנעשה הוא שיעשה, אין כל חדש תחת השמש. אז הפרק הראשון דיבר על זה שיש מחזוריות, בכל הטבע יש מחזוריות, הכל הולך וחוזר על עצמו וחוזר על עצמו כמו איזה גלגל שלא הולך לשום מקום, לא מתקדם, הכל נשאר אותו דבר, דור הולך ודור בא, בארץ העולם עומדת, כל נחלים הולכים אל הים, וכו' וכו' וכו'. ואז מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? אתה מגיע לעולם הזה, אתה חי את החיים שלך, דור הולך ודור בא, וזהו. ומה נשאר? שום דבר, הכל ממשיך כמו שהיה, הכל ממשיך באותו גלגל. זה היה אמירה מייאשת הזאת של פרק, מיואשת של פרק א'. אבל כאן קהלת אומר לנו משהו אחר, הוא אומר שלח לחמך על פני המים כי ברוב הימים תמצאנו. רגע, אמרת שכל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא. זה נשמע תהליך מאוד בזבזני, נקרא זה ככה, כי המים שהנחלים הם מים מתוקים, הם מים שאפשר להפיק מהם תועלת, ואז מה קורה להם? הם נשפחים לים לתוך המים מלוכים וזהו, וכבר אפשר לעשות אותם כלום. אז מה זה הבזבוז הזה של כל המערכת הזאת? אבל לא, שלח לחמך על פני המים, הרי המים האלה מהים יתעדו, יהפכו לעננים שיורידו גשם, וכשהם מורידים גשם אתה יכול, שלח לחמך, לזרוע על אותם מים, וברוב הימים תמצאנו, זה יגדל לך חיטה, אתה יכול להפיק הרבה תועלת מהמחזור הזה, מהמחזוריות הזאת של המים. כן? אז הרב מידן אומר, זה כמו אדם שעומד בתחנת מוצא של אוטובוס, הוא רואה את האוטובוס יוצא מתחנת המוצא, ואחרי חצי שעה, שעה, חוזר. אז בשביל מה נסעת? סתם עשית סיבוב. נסעת, חזרת למקום, אז מה עשית? אבל הוא לא רואה מה שקרה בדרך. בדרך האוטובוס הזה אסף הרבה אנשים, הועיל להרבה מאוד אנשים שעלו בתחנות שונות, ירדו בתחנות שונות, הגיעו ממקום למקום, נעזרו בו. אז אם אתה מסתכל על נקודה מסוימת, ואתה רק רואה את הדברים חוזרים לאותו מקום, אתה אומר, מה התועלת בזה? שראית כל נחלים הולכים אל הים, אני אומר, נו מה, אז יש פה גלגל שהולך ומסתובב 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 סתם. הוא לא מסתובב סתם, בדרך הוא עושה הרבה דברים. יש לו תועלת. המעגל הזה הוא מעגל שאפשר להפיק ממנו הרבה מאוד דברים. שלח לך בכלל פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. החקלאי נעזר במעגל הזה. אם כל המים היו נשארים כל הזמן איפה שהם, לא היינו יכולים להפיק את התועלת הזאת שבירידת הגשמים, ושבזרימת הנחלים וכו'. וזה הולך כאן על, על, כן, זה גם פסוק ג', אם מלאו אבים גשם על, גשם על הארץ יריקו. ויש כאן גם, אם ייפול עץ בדרום ואם בצפון משר, מקום אשר ייפול העץ שם יהו. כן, ראינו פרק א', ש, איך כתוב שם? הולך אל דרום, סובב אל צפון, סובב סובב והולך הרוח, ועל סיבובותיו שב הרוח. סתם, הרוח הולך מדרום אל צפון, מצפון אל דרום, סתם, מסתובב, מסתובב, מסתובב. אבל אם יפול עץ בדרום ואם בצפון, מקום שיפול העץ שם יהיו, הרוח חוזרת גם להפיץ את הזרעים של העץ, לגרום לעוד צמיחה, לעוד דברים כאלה. אז יש לנו כאן הרבה מאוד תועלת באותו מעגל, באותה מחזוריות, והאדם צריך לדעת לנצל אותה. אז אם אנחנו מדברים, כמו שאמרנו, על מחזור המים, אם אנחנו מדברים על הרוח, אמרנו שם שאנחנו מדברים על בעצם ארבעה יסודות שיש בעולם, שזה המים, הרוח, האש והאדמה. אז כאן שם דובר על זה שכולם נעים במעגל חסר תכלית. כאן הוא אומר לו, המעגל הזה הוא לא חסר תכלית, מי שנמצא בתוך זה מעגל שאפשר להפיק ממנו הרבה מאוד. אבל יש כאן עוד נקודה שקהלת מוסיף אותה, שמעבר ל... וזה, זאת אומרת, אז קודם כל דיברנו על החקלאי, כן? החקלאי כמובן לומד לנצל את המחזוריות הזאת כדי להצמיח, כדי להוציא תפוקה, את הגשמים ואת כל המחזור הטבעי, אפשר להגיד, בעולם. הוא לומד איך להפיק ממנו את מה שהוא צריך. אבל יש כאן עוד נקודה שקהלת מוסיף כאן, והוא כותב בפסוק ב', הוא אמר, פסוק א', הוא אמר, שלח לך מחל פני המים כי ברוב הם תמצאנו, זאת אומרת תזרע חלק מהלחם שלך כי ברוב הם תמצאנו. ואז הוא אומר, תן חלק לשבעה וגם לשמונה. אנחנו נדבר אחרי זה מה זה שבעה ושמונה, אבל הכוונה במילים שלנו, אל תשים את כל הביצים בסל אחד, כן? למה? כי לא תדע מה יהיה רע על הארץ. יש לפעמים דברים לא צפויים, יכולים לקרות פתאום איזה מגפה, איזשהו, לא יודע, משהו שקורה בתבועה, בצורת, כל מיני דברים כאלה. ולכן אל תסמוך תמיד על המעגל הזה שהכל יקרה כמו שאתה מתכנן, אלא תדע להשקיע במקומות שונים כדי שלא תנזק יותר מדי מאיזה רעה שתבוא. כן, אותו דבר שכתוב בפסוק ו', בבוקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידיך, כי אינך יודע איזה יכשר, הזה או זה, ועם שניהם כאחד טובים. זאת אומרת, לפעמים משהו יצליח ומשהו לא יצליח, זה לא תמיד עובד כמו שעון. כן, יש כאלה שמסבירים ככה גם את פסוק ד', שומר רוח לא יזרע ורואה ואבים לא יקצור. מי שחושב שהכל דופק כמו שעון ואומר עוד מעט תבוא הרוח ואז אני יוכל לזרוע, שאני אראה את האבים מגיעים, זאת אומרת, או שהאבים ייעלמו אז אני אקצור, הוא חושב שהכל יעבוד כמו שעון, אז הוא אף פעם לא יעשה שום דבר, כי תמיד פתאום יפתיע אותו שפתאום יש איזה סערת לא צפויה, או פתאום גשם לא צפוי, או פתאום בצורת לא צפויה, או כל מיני דברים כאלה. המערכת הזאת לא עובדת כמו שעון. זה נשמע מחזוריות מאוד מאוד צפויה ומאוד מאוד מתקתקת, אבל אנחנו יודעים שזה לא ככה. אז קהלת כן מדבר פה על שני מרכיבים של החקלאי, ואנחנו נרחיב בהם בשבוע הבא. אני אגיד רק בעצם בכותרות. אחד, המחזוריות הזאת היא מחזוריות שאפשר להפיק ממנה המון תועלת, בניגוד למה שראינו בפרק א', שדיבר על זה כמחזוריות חסרת תכלית. ב', כמה שיש פה מחזוריות, היא לא תמיד צפויה. אתה חי ב... יש פה הרבה משתנים והרבה חוסר ודאות בתוך המערכת הזאת. ואולי אנחנו נדבר כאן על מצד אחד הטבע, שזאת המחזוריות, אנחנו כן חיים בעולם של טבע ויכולים להפיק ממנו הרבה. יש בו תועלת, ומצד שני איזשהו מימד של חוסר ודאות שנותן פה איזשהו מקום למשהו שהוא מעבר לטבע. כן? תן חלק לשבעה וגם לשמונה, בעזרת השם שבוע הבא אנחנו כבר נהיה קרובים יותר לחנוכה ונדבר גם על זה.